פרק 508 מתן. טוב, אז אם אתה מהנהן עם הראש, אז הזיכרון שלי עוד עובד. ומכיוון שאנחנו עם הרכב מנצח שלא מחליפים, וקיבלנו הרבה מאוד הדים חיוביים על סיום העונה האירופית וההקלטה שבאה בעקבותיה, אז גם אחר הצהריים הזה, בפורים של השנה, אנחנו עם אותו הרכב שהיה בסיכום העונה הסדירה. ליטל בר, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור, את כבר על סף השלמת האחוזים כדי לחבל חוזה אוטומטי לעונה הבאה.
כן, אני כבר ממש מתחילה לצבור פה את הוותק שלי, אפילו קניתי ג'קט מיוחד בשביל להופיע רשמית, וכן, תודה לכם על ההזמנות.
כן, ייקח עוד זמן עד שנעבור לאודיו, אבל אני חושב שאת כן יכולה כבר להצטייד בסוכן.
אני אשתדל, עכשיו אני אחפש לי.
ואיתנו גם אופר פרוסנר, אחלה שבאת.
אחלה להיות פה, חג שמח. ככה אני מכיר את השבוע החופש שלי, אין דרך טובה יותר, ואני חייב להגיד, בגלל האור והמשקפי שמש המאוד אופנתיים שלך, עמית, חבל שאתם לא יכולים לראות איך עמית נראה עכשיו, הדבר הכי יפה, זה הדגל של מכבי שם, שיושב מאחור הזה, זה מרגיש משהו מאוד, איך אני אגיד לך את זה, כבשת את חיפה.
ממש, כן. סימנתי את הטריטוריה, האמת שהדגל פה כבר ככה כמה שנים, אני חושב שאיפשהו באמצע העונת אליפות הראשונה של בחר, או אפילו בסופה, ומאז הוא מתחלף ככה, כי הוא מתבלה לאורך השנים, אבל כן, זה הרגשה טובה, וגם דרך טובה לסמן לשליחים איפה הבית. למרות שהווייז מראה שהבית נמצא שלושה מבנים לפני כן, וגם שם יש דגל ירוק, אז זו בעיה מאוד קשה. אבל אנחנו חיים זה בשלום, ויש פה הרבה סממנים של מכבי, גם ברחוב, גם בשכונה. ואיתנו אחרון חביב מתן גילור, מה העניין עם מתן?
בסדר, שבוע טוב, חג שמח.
חג שמח לכולם. אז היום אנחנו נסכם את העונה הסדירה, ולמרות שלחברים האחרים אין כל כך נביחה שהוכנה מראש, אז אני חייב להגיד, קראתי לפני משהו כמו שעה, את הטור של ניר קיפניס בוואלה, על האלימות של אוהדי הפועל תל אביב באוסישקין, או באחד שלמה שלהם, אני יש לי הרבה ביקורת על האוהדים, זאת אומרת, יש לי גם ביקורת על המשטרה, כן, אני פחות משתתף בפרקים שנוגעים לזה מסיבות ברורות, אבל כשיוצא לי לדבר ועם חבר מאוד מאוד טוב מהיציא הצפוני שלנו על העניין הזה, אז כל מי שמתכחש לקיום המושג הסתה, לא יודע איפה הוא חי בעיניי. ומי שחושב שאפשר לעשות סוג של דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה לאוהדים של קבוצות אחרות, וזה יישאר רק ברמה המילולית, ואף אחד לא יתרגם את זה לאלימות של ממש, טועה, מטעה, משקר לעצמו, לא יודע להסתכל במראה, עיוור, ילדותי, אני לא יודע באיזה עוד הגדרות אפשר להשתמש, אבל אם מישהו חושב שהאלימות והאלימות המילולית אין ביניהם שום קשר בכלל, אז הוא טועה. ואני את אחד מהבעלים של הפועל תל אביב כדורגל שמעתי לפני כמה שנים באיזושהי מסגרת מקצועית, עם חצי גיבוי, חצי קריצה לכל מיני שירי שואה שפופולריים שם באדום, וזה ברור שבארוגה שאלה החקלאים שמטפחים אותה לא יכול לצמוח משהו אחר, והמשהו האחר יכלול גם בסופו של דבר אלימות, ומי שחושב שזה לא קשור מה שקורה בדיבורים ביציע ובשירים, לזה שבסוף מגיעים ליציעים אחרים או למפגשים לנטבג עם כלי משחית ואלימות, אז באמת, כאילו, מאוד קשה לי לבסס איזשהו בסיס עובדתי בשביל לנהל איתו את הדיון הזה בכלל.
אתה סודק?
אוקיי.
אני מסכים איתך.
כן.
תשמע, אני אגיד משהו כזה, עמית, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, שאתה יודע, זה נורא מוזר להגיד את זה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, יש דה-לגיטימציה מוחלטת להמון המון דברים, כל הזמן, ולחשוב שזה לא ישפיע באיזושהי צורה גם כן על, אתה יודע, זה לא רק בעולם של הספורט, אנחנו פה בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אבל זה בכל דבר, אני חושב שהיה לי מקרה, אני לא אעלה אתכם פה בפרטים, אבל לא משנה, הנקודה היא שזה מרגיש כאילו עברנו לקיום של משחק סכום אפס, וזה משפיע על כל הרבדים, בחברה הישראלית, ואתמול לצערי זה היה, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אפשר ללכת מכות עם מועדי הפועל חיפה, אני, באמת, ובכדורסל, זה, עזוב רגע את הקטע המצחיק, למה? אין לי ריבוד.
לא הלכו את המכות, אופר. זה לא קטטה, זה אין פה תגרה. זה לינץ', זה הלינץ', אין פה...
זה מוזר מאוד בעיניי, אני לא מצליח להבין מה עבר לאנשים האלה בראש, באמת.
אני חייבת להגיד שאני בן אדם שמאוד מאמין שכאילו אלימות, אתה יודע, אלימות זה אלימות, זה לא משנה בכלל אם זה בפיזי או מילולי או כל דבר כזה, ואני כן מבינה את ה, כאילו את המקום הזה של באמת באו אלינו עם הרבה מאוד דלגיטימציה והרבה מכות ואלימות משטרתית, כאילו מכות גזרות, אבל באמת כל הזמן מנסים ככה לצמצם את האוהדים לכדי ונדליסטים אלימים, אבל גם אנחנו צריכים לקחת אחריות מהמקום שלנו, בן אדם אלים הוא בן אדם אלים, אם הוא לא יעשה את זה ביציא, אז הוא יעשה את זה במקום אחר, ואם הוא לא עשה, אם הוא לא ישיר שירי שואה, אז הוא כנראה ימצא דרך אחרת להוציא את זה בכללות, או ברשתות חברתיות, או בכל מקום אחר, גם אני מקלט לפעמים ברשתות חברתיות, אבל צריך גם לדעת לקחת אחריות על עצמנו, ובאמת להתנגד לזה באופן קצת יותר חברתי, קהלי, כולל בשביל לשנות, ולא רק להגיד, שמעו, אבל תראו לאן הבאתם אותנו. ברור שכאילו יש למשטרה הרבה מאוד יד בעניין, אבל אנחנו חייבים באמת כאוהדים, בין אם זה בשירים שלנו, בין אם זה בדרך שבה אנחנו מתבטאים, להתחיל לקחת את זה אחריות, לדעתי.
כן, גם צריך לזכור שכל אירוע כזה, כמובן שמחליש מאוד מאוד את הטיעון של אוהדים, כנגד גופי אכיפה וחברות אבטחה ומועדונים ומנהלות וכאלה, כי אנחנו כל הזמן מנסים להיאבק בתדמית הזאת שמנסים לצייר לנו, ובא טיפש או טיפשים במקום אחד ועושים למועדון שלם ולענף שלם.
אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. יש הרבה פעמים שפוליטיקאים עוברים עבירה, אז מגיעים את המנסטר שהם כאילו יפרשו מהחיים הציבוריים או משהו בסגנון, כאילו, הם קיבלו את העונש שלהם. עכשיו, אני תמיד אומר שאני לא מקבל את זה. למה, אני יכול לפרוש, אם אני אעשה את זה שבירה, אני אוכל לפרוש מהעבודה שלי וזהו, וזה יהיה חלף מאסר לצורך העניין. זה לא עובד ככה, הם צריכים לשאת בעונש, בלי קשר לזה שצריכים להתרחק מהחיים הציבוריים. אז אני אומר אותו דבר גם במקרה שלו, אני, לתחושתי, גם לרשויות אכיפת החוק, נוח שיש את האכיפה שאני חושב שהיא לחלוטין לא אפקטיבית, של האחריות השילוחית. אומרים, סגרו להם יציאה, הם קיבלו את העונש שלהם. זה לא עובד ככה, זה גם לא, קודם כל זה לא מרתיע את אותם אנשים בכלל. דבר שני, זה לא חלף. אתה לא יכול להגיד, בן אדם עבר עבירת תקיפה, מה הקשר בין זה לבין סגירת יציאה? או תקיפה, ולא יודע, עמית יגיד בנסיבות מחמירות או לא, תפין, שיקחו אותו, תהליך פלילי, הגשת כתב אישום, משפט, בתקווה שגם הרשעה ועונש לכל הפחות סמוך מלוא חומרת הדין. זהו, זה מה שירתיע. לראות את זה כאילו זה משהו חליפי, הרי אם מישהו יעבור את אותה לינץ' כזה, שיקרה, לדעתי, יכול להיות שאני טועה, בקולנוע, המשטרה תלך, ובתי המשפט תלכו על זה הרבה יותר חזק, על הפורעים מבחינת הענישה האישית.
הם בטח לא יקרינו סרט ללא קהל, זה בטוח לא יקרה.
כן, פאנץ' טוב לסיום הנביכה הזאת, והייתה גם עונה, אז אני לקראת ההקלטה הזאת צפיתי בסרטון יוטיוב של כל הגולים של מכבי בעונה הסדירה, ומעבר לזה שזה היה, זה היה פשוט כואב לראות איזה שחקנים יכולים היו להיות לנו לאורך העונה ולא היו פה, אם זה סבא וחזיזה ושרי כדמויות בולטות כמובן, אבל גם דין דוד שנהדר עכשיו תקופה וגם שורנוב, זה פשוט בלתי נתפס, אולי בעיקר בחלק הקדמי שלנו, לראות כמה כוח אש לא מתקיים לנו, ועדיין מכבי עם אותו מספר כיבושים כמו מכבי תל אביב, נדמה לי, 55, אז במובן הזה מכובד מאוד. צפיתי הסרטון מתחיל, או שלפניו בעצם ראיתי את התקציר של אלוף האלופים. באלוף האלופים שחקו שרי, סבא חזיזה, ניצן וג'אבר, ועלה כמחליף גם דין דוד, ואנחנו רואים שלאורך העונה ככה ממש כמו פרוסות מעוגה, הולכים ונעלמים לנו השחקנים, אז אולי נתחיל בשאלה אחת שהיא ככה יותר כללית, כל אחד מכם תנסו לתת את התופעה שהפיינה את העונה הזאת, מה היה פה מיוחד, כשאני כבר גזרתי לעצמי את התופעה הראשונה, שזה באמת הפציעות והגריעות של שחקנים מהסגל.
אני אתן להם קודם.
בהתפרצות מי שבא.
אני אתן להם קודם, אני רק רוצה להתייחס לעניין הפציעות, שלפחות עכשיו המצב ישתפר. כרגע אומרים שמקווים שפיירו ודוד, לפחות אחד מהם יהיה קשיר למכבי תל אביב. ששכחו שיש עד אז גם ריינה ונתניה, כן? כי אתה לא, לא יודע מי יפתח שם, אבל בסדר.
וחזיזה חוזר להתאמן, שזה אחת החדשות היותר רגשות.
כן, הוא צריך לנעול נעלי כדורגל. אני מקווה שעד המוקדמות של איזה מפעל אירופאי שלא יהיה, הוא גם יוכל לשחק.
אמן. אני אתחיל מבחינתי בתופעה שאולי, אני לא יודעת אם היא מייצגת את כל העונה, אבל היא לפחות עבורי ככה התבטא את הדרך, וזה הקהל שלנו. אם זה מהרגע הראשון במושבה ששרו לשימיץ ואני לא יכולה להיזכר באירוע הזה בלי באמת לדמוע בעצמי ולחשוב על איך שימיץ שם ממש התרגש איתנו וככה היה בהלם בעצמו מגודל התופעה ועד לכל העונה שפשוט היינו שם בכל שלב ובכל מצב ותמכנו ודחפנו וזה נראה לי, זה אומנם מאפיין את מכבי חיפה באופן כללי אבל העונה הזה ממש הרגיש לי אפילו עוצמתי יותר ומשמעותי יותר, וזה לדעתי גם עזר וקידם, במיוחד המשחק הראשון, במיוחד הרגע הזה עם שימץ, זה נשאר איתי עמוק עמוק, אז הקהל הוא התופעה שלי.
אז אני דווקא כך משהו שעמית אמרת לגבי הפסוד, אני אקח את דווקא מהצד השני, העושר המטורף בשחקנים שיש למכבי, שלא חשבנו במשך שנים ש... מתן ואני ואתה אולי מדברים על רוטציות ועל מי צריך לפתוח. יש לנו מלא שחקנים. מכבי נראה לי שיחקה שנה עם 32 שחקנים שונים בהרכב, שזה סגל כאילו משטר סיטי כאילו, זה ליברפול, זה פרימר ליג. והסתכלתי גם אני בסרטון, וראיתי את הגול של חג'אג' כאילו, ואני אומר לעצמי, בונה, איזה שחקן זה? ואת הגול של גוי נאור, בונה. הוא לא ראה את הכל בכלל שנה שעברה, ובגביע שבן שימול, ישבנו לאחד על השני, בישל, שחקנים, ועזוב על חלילי, ועזוב על כיוף, כל פעם היה מישהו ש, אתה יודע, אנחנו נדבר על הגולים היפים, אוקיי, עשיתי רשימה, של הגולים הכי יפים, אני רוצה קטן להגיד, יש גול מאוד מאוד שאהבתי, שהוא לא הגול הכי יפה, אבל זה הגול, השער רביעים של מכבי מול אשדוד, לא בחוץ, בבית, וקנדיל מקפיץ כדור, נראה לי לג'אבר, שמעביר לדין, ודין עושה סיבוב, כאילו מין התקפה כזאת שאתה רואה בה, היית רואה בכדורגל עולמי בפעם שהאבי רצון להם, שתראו את הגול היפה הזה של בורוסיה מנשנגלדבך, כאילו איזה הילייט כזה של, וזה היה לנו שבועות, שכל שבוע היה איזה גול, מזה שחקן שלא ידעת בכלל שהוא כזה טוב, ובאמת...
שלא ידעת בכלל שהוא קיים בסגל.
אמרת. ואתה אומר עצמך, בונה, איפה יחביאו אותם? איפה החביאו את השחקנים האלה? ואני חושב שיותר מכל דבר אחר, עבורי העונה הזאת מסמלת משהו חדש ישן למכבי. היה את הוויכוח של, אתה יודע, אני עדיין זוכר איך שחקנים היו עולים, והקרמליסטים מול טירת הקרמל, משהו חזר למכבי של פעם, משהו של, תנו לילדים שחק, כאילו, אל תפחדו, יאללה, אנחנו יכולים עם הכסף, ואנחנו יכולים גם את מה שיש לנו בבית, וזה מבחינתי העונה הזאת, העונה שחזרנו להיות... שוב, אין לי שום דבר נגד בחר ומה שהוא עשה, אני כאילו מחזיק, השלוש שנים היו מדהימות, אבל השנה היה משהו שהזכיר לי יותר מכל דבר אחר את הילדות שלי, את הילד, דיו ילד, אז זה, שלא היה הרבה מאוד שנים.
מעולה אופר, לפני שמתן ייתן את שלו, אז אני אומר שאולי גם התופעה הזאת של הצעירים, זה משהו שמאוד מאוד מעיד על החוסן של הקבוצה שנבנה ב3-4 שנים האחרונות, שההשתלבות מאפשרת גם למסה גדולה של צעירים לעלות ביחד ולהיות מאוד מאוד משמעותיים ודומיננטיים.
אני מאוד מסכים עם זה, מאוד, זה מאוד נכון בעיניי. מתן?
התופעה שאני רוצה לדבר על ענן חלילי, שזה ממש תופעה עם כל הצעירים, אתם יודעים, יש פה משהו מאוד חריג. אני חושב שזה שחקן שעולה מהנוער ונהיה כך דומיננטי בקבוצה, הכי משמעותי מאז זה יאל ברקוביץ', אולי ניר דודוביץ', אני חושב שדודוביץ' לקח קצת יותר זמן, אולי טיפה יותר צעיר, אני חושב שהדוגמה פה היא יאל ברקוביץ', שנייה הכוכב של הקבוצה בעונה הראשונה, בגיל 19, ברקוביץ', אני חושב עלה טיפה יותר צעיר, אבל בגיל 19 הוא גם כבר היה כוכב. יש פה משהו באמת חריג בכישרון, בנתונים הפיזיים, ביכולת המנטלית, בגיוון, בשיפור לאורך העונה, שזה עונה בלי אימונים, זהו מה אני אגיד, באמת ואני רוצה גם להגיד שאני כופר מכל וכל בטענה, זה יכול להיות שהיא נכונה לגבי אחרים, לא לגביו, שהוא מצא את מקומו, תודות לסיפור שהיה עם סבא, ולפציעות של חזיזה, ולעוד כל מיני פציעות ועניינים, וזה לא נכון, הוא במשחק עלייה לליגת אלופות, פתח קיצוני ימני, סבא נמשר על הספסל, קשיר חלק מהסגל לפני כל הזה, חזיזה פתח בשמאל, זהו כאילו וחלי לי בהרכב, תגידו, אוקיי, היה, זה היה חורנו, היה חסר. משחק ליגה ראשון, אוקיי, הפועל, נגד הפועל ירושלים, מחזור שני, כאילו, דחינו את הפועל תקווה, תדי. שוב הנחה לילי פותח. זה לא קשור, אני לא יודע אם המונדיאלית הוא קשור או לא, אבל בטרום עונה, אני חושב שדגו כבר הבין, והכניס אותו גם מחליף משחק ראשון נגד חמרון, שהוא כבש בו, וגם באלוף האלופים, ו... זה כבר התגלגל, והוא כבר הגיע לתחילת העונה, הוא שחקן הרכב וכל דבר בין.
חייבת להגיד שהתופעה הזו של ענן, בעיניי זה אפילו יותר מהכישרון על המטורף הזה, זה היכולת שלו לגרום לכל השחקנים על המגרש לרצות להבקיע, כאילו הוא לוקח את כולם איתו, גם ברגעים הכי קשים, פתאום הוא מביא לך איזה גול מטורף כזה ויצירתי, וכולם רוצים להצטרף, וכולם רוצים להמשיך ולקדם את המשחק, הזכיר לי לפחות רק באווירה את קטן, שהיה גורם לכולם לקנא ולרצות להבקיע, וזה בעיניי כאילו גם מה שמושך אותו להיות יותר ויותר חזק, הוא פשוט גורם לכולם לרצות להיות חלק מהמסיבה הזו, וזה נפלא.
אני חושב שהרבה מאוד חלקים בפאזל שלו היו גם בזכות מזל, זה גם המונדיאליטו, זה גם העזיבה של הצילי, זה גם העובדה שהמאמן של מקבי זה דגו, זה גם הפציעות, אז כל אלה שיחקו לו, ובעצמו הוא אמר לדעתי שאלמלא הקטע הזה של הנבחרות הצעירות, אז הוא גם יכול היה למצוא את עצמו באפולה. אני אזכיר דרך אגב שבחלקים ראשונים של העונה, כשאילי חג'אג' פתאום עלה ובלט מאוד, אז אנחנו דיברנו על ההבדל בין שניהם, במובן הזה שחג'אג' קצת יותר מבושל כבר במשחקי בוגרים, אפילו שלא בליגה הראשונה, והוא הרבה יותר תכלסי במשחק שלו, וחלילה בחלק הראשון של העונה כאילו היה הרבה פחות מספרים, ובחלק השני הוא ממש נהיה כבר מפלצת, ובאמת עצם זה שמחזיקים אותו פה עד סוף העונה, זה כבר נראה כמעט כמו הישג של המועדון.
כן, דיברנו על זה שחלילה יותר תכלס, אבל היה ברור מההתחלה מפה, מי הולך לקריירה יותר משמעותית,
כן, כן, בפירוש, ואולי באמת... האבא שמכין לנו גם את האח הצעיר יד, צריך לקבל איזושהי משרה בתוך המחלקה הצעירה של מקבי, כדי להכשיר לנו עוד שחקנים, ויהיה מאוד מאוד מעניין עד כמה באמת העונה הזאת עם הצעירים בכלל, וחלילי בפרט, תאפשר מקום לשחקנים מאוד צעירים בעתיד, להשתלב במקבי. תראו, אנחנו דיברנו על זה, כבר לא מעט פעמים, בברצלונה יכול לעלות ילד בן 16, בריאל מדריד יכול לעלות ילד בן 17, כאילו עם כל הכבוד, למה במכבי לא? בהתאמות הנדרשות כמו שאומרים, אבל זה שזה יהיה בתודעה כאופציה לדעתי מאוד מאוד חשוב.
אז אני אשאל השאלה שלוקחת את זה, אם אפשר, את כל הפאנל. ביניכם, מי יותר חשוב לעונה הזאת של מכבי מבחינת איך שהיא נראית השנה? דגו או אלברמן? זאת אומרת, מי זה שמתווה את הדרך בעיניכם? זה מעניין אותי לדעת, כי אמרת יפה, אמרת שדגו היה שם וזה חלק מהעניין של המזל של חלילי ושחקנים אחרים. מצד שני, אלברמן בנה את הדבר הזה בצלמו בגמותו, אמר, אני רוצה להביא מאמן, אני מעלה אותו מהנוער, אני נותן לו את הסגל הזה של השחקנים, היו המון תלונות בתחילת עונה על סגל השחקנים, המון תלונות, בלי כלים, בלי שחקנים, הלכו, אולי המחליפים לכל מיני שחקנים, והקבוצה לא נראית... אני רוצה להגיד משמעותית פחות טוב מהעונה שעברה, אני לא אגיד יותר טוב, כי לא, לא משמעותית, לא משמעותית, מתן, לא משמעותית.
אוקיי, נסכים לא להסכים.
משמעותית פחות טוב?
כן, לא, בגלל שמה שמעתי פה את יובנטוס, אני לא יודע, עמדה פה מחצית מצוינת מול פריז סן ז'רמן.
לא שיחקת נגד יובנטוס, לא הייתה מלחמה, יש המון דברים, בוא זה, לא הייתה אותה חלוציות, אני לא אומר, בסדר, השאלה היא מי יותר חשוב למכבי, לעונה הזאת ולעונות הבאות, האם באמת, גם העונה הזאת נראית ככה כי דגו, או נראית ככה כי אלברמן? מה אתה אומר, עמית?
יש תשובה נורא פשוטה. אלברמן בחר את דגו, אז אלברמן.
כן, אבל אתה חושב של... זאת אומרת...
אני, תראה, הסגל היה יותר רחב ומגוון ממה שבסוף שיחק. זאת אומרת, אלברמן בחר לסגל הזה גם את חזיזה ואת סבא ואת שורנוב, וזה שלושה ש...
בוא
נגיד כך, מה?
ושרי.
ושרי, וזה ארבעה שחקנים שהיו אמורים להיות לפחות שלושה מהם בהרכב כנראה, אז הבחירה הזאת הייתה של הסגל. מה שקרה בפועל שדגו הצליח לעשות את הדברים, שפו בשבילו, אני לא בטוח, כאילו אני באמת לא בטוח שזה הופך אותו למשהו שהיה יותר משמעותי בקבוצה הזאת, ואנחנו גם לא יודעים בדיוק מה עבר בראש כשיקול עיקרי, האם חשבו על העונה הזאת כעונת בנייה של צעירים, או שאמרו הסגל הקיים והצעירים יהיו מחליפים.
אז מראש אמרו, וזה אני זוכר ציטוט בתחילת עונה של ינקלה שחר, הוא אמר, אני מעדיף להוציא כסף על שחקנים במקום על מאמן.
כן, אבל הנה, זה לא בדיוק קרה.
אני מקשיב למה שאומרים בקבוצה, אני לא ממציא. זה הם אמרו שהם רוצים להביא על שחקנים, הביאו הרבה על שחקנים, ולא על מאמן. תחילת ינואר, הביאו לפה גם את סייף.
כן, בינואר כן, אבל צריך לקחת בחשבון, האמירה הזאת נאמרה בקיץ, לא מתוך מחשבה של בינואר נביא שחקנים, אלא אולי מתוך זה שחשבו כן להביא את בקסטר ואת אברג'ל ועוד כל מיני שמות שהיו עולים הרבה כסף בשביל הסגל של תחילת העונה. אני חושב שהאמירה הזאת קצת נשארה ריקה באוויר במובן מסוים, בלי שמישהו צריך לשמוע בטענה על ינקלה ואיך שהוא ניצח.
אז קצת שכנעת אותי הפוך בהסבר שלך, אני עכשיו עוברת לדגו, כאילו דגו הוא מי ש... אני לא יודעת אם זה נכון, אבל כן, כל השינוי שלו בסגל, במערך, ה-352 שאפיין אותו, ה-532 וה-352, כל הדברים האלה, זה דברים שלא חשבתי שהם קשורים לאלברמן לפחות, וכן, העובדה שהוא תיקן רק בינואר, מראה שהחזון שלו זה לא מה שהוביל בסוף את הקבוצה, אלא החזון של דגו, ואני דווקא חושבת שהוא השפיע יותר בהסתכלות הכללית לפחות. וגם, אין מה לעשות, אם דגו התרסט, אני חרב כאילו באשו במים.
אני חושב שאלברמן יותר חשוב למכבי, אני חושב שדגו יותר משפיע עונה.
אחלה תשובה, בסדר גמור. אז מתן, אתה מחלקת הזיכרון שלנו, אז בוא תן לנו ככה, איזשהו בריף קצר על איך התחילה העונה הזאת, באיזה מקום היא תפסה אותנו כשפרצה המלחמה, כמה פער היינו, מה יכולנו לעשות, איך פתאום הפער צמח ל-10 ואיך הוא נמחק. תן לנו את הסקירה הזאת של העונה.
טוב, התחלנו כמו שאמרנו בהדחה ממוקדמות ליגת האלופות ונשירה לאירופה, ואז אותו ניצחון בטדי, ביכולת לא משכנעת צריך להודות על הפועל ירושלים, ואז עברנו לתקופה עם ההפסד נגד מכבי פתח תקווה בחוץ ותיקו מול סכנין, כשמול סכנין זה כבר גם היה עם יציאים סגורים, והאווירה הייתה, צריך להודות על הפנים בקבוצה, כשמכבי תל אביב בפורמה, גם להם היה תיקו בדרך, אבל חוץ מזה הם ניצחו המון, ואז יצאנו למשחק נגד נתניה, שהיום הם נראים הרבה פחות טוב, אבל אז אותה תקופה הם גם, היו בקושי יותר טוב ונראו כקבוצה יותר טוב, עשינו שם ניצחון גדול לדעתי, משחק התקפי מצוין, פיירו עם משחק טוב מאוד, מצטיין אני חושב, עם זיכרוני נומת עני, המשכנו למשחק מצוין, שום נגד פנתנייקוס, היינו עדיפים עליהם, היינו במשחק הזה הרבה יותר טובים מהם, ביחס למה שהיה במשחק החוץ, שהיה הרבה יותר שוויוני בעיניי, ואז מלחמה, לקח זמן, ומהמלחמה חזרנו רק בסוף נובמבר לטירוף, פחות או יותר חוץ מפעם אחת שזה היו 3 משחקים בשבועיים, מנובמבר ועד הפגרה הזו של הנבחרת, 2 משחקים בשבוע. חוץ שוב, מאיזה פעם אחת נקודתית שהיה טיפה יותר מרווח, ואז הפער זה לא שהוא צמח בבת אחת, שמכבי לא הפסיקו לנצח, הם כבר הובילו לנו באיזשהו פער, ואז אנחנו עשינו פה ושם ניצחונות עם נפילות קצנות, ואז תקו אחד נגד בית"ר ירושלים, ו-0-0 עם הפועל תל אביב, ו-2-2 עם הפועל פתח תקווה, וההפחתה של הנקודה, ופה כבר הפער עמד על 10 נקודות. זהו, אחרי, ואז הגיע המשחק נגד, ואז ניצחנו את הפועל ירושלים, כבר צימקנו ל-8, מכבי תל אביב מעדו, הניצחון שלנו הוא שם, 1-0, ואז ניצחונות על מכבי פתח תקווה, וסכנין, ונתניה, כשהם בדרך מאבדים נקודות בלי מילסון, אנחנו היינו בלי שוב וסק, הם היו בלי מילסון, בלעדיו הם עמדו על 50%, לקחו 12-24 עם זיכרוני אינו מתני, איבדו את כל הפער, בניצחון על נתניה,
אני חושב כבר עלינו לאנחנו למקום הראשון עם נקודות, לא רק הפרש שערים, ואז הגיע ההפסד בטרנר, לא, סליחה, אז היינו על הפרש שערים, ההפסד בטרנר הם עלו לשלוש, ואז עוקב ניצחנו אותם באווירן, 2-0, חזרנו למקום הראשון על הפרש שערים, והם עשו תיקו נגד סכנין, אנחנו ניצחנו בטדי 2-0, עלינו למקום הראשון בשתי נקודות הפרש, התיקו בדרבי הורידו אותנו חזרה למצב של הפרש שערים, שמרנו על המקום הראשון עם ניצחונות על אשדוד וחדרה, ואז ההפסד לריינה והתיקו מול הפועל תל אביב, שביחד עם...
ועוד נקודה בבית הדין.
זה ביחד 5, ועם הפחתה של הנקודות, ביחד תשימו עוד שתי... זה שהחזירו להם נקודה והורידו להם נקודה עושה את זה 7.
כן, אחלה סקירה, תודה. צריך גם להגיד ש... בסך הכל אנחנו עכשיו תכף נדבר אולי גם על איך מרגיש לכם לקראת הפלייאוף, אבל בסך הכל לפני שני מחזורים היה רצף של ניצחונות שהפיק שלהם היה הניצחון האדיר באשדוד עם הרביעייה של פיירו, ושבוע אחר כך או מחזור אחר כך אנחנו עוד ניצחנו את חדרה 1-0, זאת אומרת היינו לגמרי לגמרי על הגל, ואז פתאום מין נפילה, צניחה חופשית, התרסקות, תקראו לזה איך שתקראו לזה, ואנחנו, בוא נגיד ככה, הרבה מאוד אנשים כבר מסכמים את העונה הסדירה כסיכום העונה בכלל. אז אולי עכשיו באמת ניגע בזה. אופר, אתה קודם הייתה לך תשובה מעולה לאיך מרגיש לכם הפלייאוף הזה, ואיך מרגיש לכם הסיכוי אם בכלל, כן לצאת עם צלחת מהעונה הזאת.
תראה, הסיכוי לא גבוה. בוא נדע על האמת, הם מובילים 7 הפרש, עוד לא הודיעו לגבי הנקודה, נניח, בסדר, הם מחזירים את הנקודה, מה שיכול לקרות, אז אנחנו צריכים לצלח את כל המשחקים, ואנחנו אלופים. לא משהו שלא ראית מכבי עושה בעבר, אבל אני מוצא את זה מאוד מאוד קשה, במיוחד עם סגל השחקנים ששנו כרגע,
ובעוד זה בעד... לא חובה כמובן, כן? זה במצב שבו אתה רוצה להיות הכל תלוי בנו, וגם אז אני... דרך אגב, אם אתה מנצח את כל המשחקים ב-1-0, והם מנצחים את כל המשחקים ב-2-0, אז הם אלופים.
נכון, אבל אני אומר משהו אחר, כשאנחנו מגיעים לשלב שלא הכל תלוי בנו, בתקופה יחסית צרה, אז מבחינתי אנחנו... עם סיכוי מאוד מאוד נמוך, אבל שאלתם אותי קודם איך אני מרגיש, אז אני כשאנחנו היינו בפיגור 10 נקודות, לא לפני המון זמן, אוקיי, כמה חודשים קצרים, אני הייתי בטוח שהעונה נגמרה, ואפשר להתחיל לבנות על העונה הבאה, ונדב, קיר הבלוג, שאל אותי, אז מה אתה אומר עכשיו? כן עם דגו, לא עם דגו, כן לפטר, לא לפטר, לך יש את האחוזי ההצלחה, ויותר מזה, אני חושב, היה משחק אחד ברצף שסיימנו, לא זוכר נגד מי זה היה, נראה לי בניצחון על הפועל ירושלים, שבאותו שבוע, אותו יום, מכבי תל אביב עשתה תיקו, ונהיה 8 הפרש, ושמעתי את הדיון ברדיו חיפה אחרי המשחק, שרובן עטר וקניאס ובנדו דיברו, זה לא מספיק טוב, ולא ציפינו להגיע בשלב הזה לפיגור 8, הרכב של מכבי יותר טוב מזה, וככה וככה וככה. לא הסכמתי איתם על דגו לא מספיק, כן מספיק, אבל... אני אגיד דבר כזה, קודם כל יש לנו סיכוי כרגע, הוא נמוך מאוד, אבל זה לא תלוי בנו, בכלל, ונצטרך שיקרה משהו מאוד 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 מיוחד, כדי שניקח אליפות, אבל כבר קרה משהו מאוד מיוחד העונה, אז אני לא פוסל את זה על הסף, אני מאוד מעניין אותי לראות איך מכבי תראה כשאין לה שני משחקים בשבוע, כי אני מרגיש שעד עכשיו, מכבי מאוד, אתה יודע, דיברת על זה שכאילו היה רצף ממש טוב, אבל כולנו ראינו את הקבוצה, העייפות הכריעה אותה. זה קבוצה שהעייפות הכריעה אותה. אין פה, לדעתי, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אם היינו מגיעים בשבועיים שלושה האחרונים, משחק אחד בשבוע במקום שניים, זאת אומרת, נגיד אפי מול גנט, נגיד, אוקיי? יש סיכוי מאוד סביר שאנחנו היינו היום, לדעתי, במקום הראשון, אבל... אם וספקולציות לא, זה לא משנה, אני לא מתן מעניין, לא יודע אם מסכים איתי או לא, אבל אתה חייב נשמע, אבל אני מאוד מאוד רוצה לראות את הקבוצה.
מסכים איתך מאוד בספקולציה הזו, אני חושב שאם אנחנו לא עוברים את גנט, אנחנו היום מקום ראשון, אבל הספקולציה והיא לא רלוונטית.
בדיוק, אני לא הייתי מחליף את זה, כן? זה לא שאני אומר בוא נפסיד בכוונה, אבל מכבי כמו שהיא נראית עכשיו, יש לה את כל הפוטנציאל לעשות ריצה משוגעת בפלייאוף, ולא בטוח שזה יספיק.
אני מאוד מסכים איתך, אני אקח את זה מפה. הנקודה שדיברת בה, שהיה 10 הפרש לטובתם במהלך העונה, היה לנו אז את השאלה, אם עכשיו בחר מפוטר, לדעתי זה היה שבוע לפני שהוא פוטר או משהו כזה, אז אמרנו, אם בחר עכשיו מפוטר, האם לוקחים אותו עכשיו בנקודה הזאת מיד, מזיזים את דגו, ואני חושב שאמרנו כן.
זה לא היה
ושבוע או שבועיים אחר כך אמרנו לא.
בחר פוטר אחרי שמעפו מליגת האלופות לדעתי, והמשחק נתנה דנקוס היה, אני לא בטוח אם זה הסדר, היה בסוף, בתחילת דצמבר, אמצע דצמבר, אתה היית, תגיד לי מתי אתה עשתה.
כן, אמצע
דצמבר.
ואז כבר התחלנו לחזור, אז אני לא בטוח שזה היה ככה, אני חושב שזה היה קצת לפני, פרנקוס שינה את כל העונה, אנחנו לא מדברים פה על אירופה, אנחנו מדברים פה על הליגה, אבל המשחק ביוון שינה את כל העונה באיזושהי צורה, גם כאילו, דגו קיבל עוד סטמפה של יאללה, לך על זה עד הסוף, כי, אז אני לא בטוח שזה היה ככה, אני כן חושב אבל, שהרבה אנשים...
וגם הנקודה דרך אגב שפיינגולד נכנס להרכב.
כן, אז לא רק צריך לדייג אותך, אבל כן, תמשיך, זאת אומרת, היה פה משהו שהוא מאוד לא רגיל, אני חושב שקשה מאוד לסכם עונה שבעצם שתי עונות.
אם לא שלוש.
יהיה עוד עכשיו, העונה השלישית מתחילה עכשיו, אבל אנחנו בעצם מדברים פה על שתי עונות שונות, וזה משהו שמאוד מאוד קשה, אני חושב, במונחים של כדורגל רגיל, בעונה רגילה לסכם, זאת אומרת, העונות האחרונות של מכבי כל כך אינטנסיביות, הן לא מתחילות ונגמרות, די, אין כמעט פגרה, אתה משחק בלי הפסקה, אתה רואה את זה בכמות הפצועים, הדבר שמכבי עשתה עונה הוא ענק, אוקיי? האם יש לה עוד כוח לעשות משהו גדול עוד יותר? אני מאמין שכן, כי אני אופטימי, אבל אנחנו לא משחקים מול קונוס.
לא נוציא מכלל אפשרות כאילו.
אמרת יפה, בדיוק.
כן.
יש כאילו, נכון שאנחנו בעונה הכי ארוכה אירופית שהייתה בישראל, כאילו?
כן.
לא מבחינת תאריכים, מבחינת כמות משחקים.
מבחינת כמות, כן. אז כן, זה ממש שלוש עונות, אני ממש מסכימה, זה כאילו...
עכשיו, עוד דבר שאני אמרתי אז, כשזה היה 10 הפרש, או כש... זה בדיוק הצטמצם אולי לשמונה, זה שמכבי תל אביב היא מאוד מאוד מוגבלת, זאת אומרת, במובן האחד, ההגנה של החלשה, היא חוטפת גולים כל הזמן, אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה היום, מי השוער ושחקני ההגנה והתפקידים שלהם והכל, והתקפית, היא מאוד מאוד תלויה בזהבי, ועכשיו כשמילסון חזר, אז גם יש לה את מילסון, אבל עדיין לדעתי היא פחות מגוונת, מעניין מאוד איך המשחקים נגדם, יראו בעיקר הראשון, כן, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה השני בכלל יהיה בעל חשיבות, אבל אני מרגיש שבשני המשחקים שהיו בעונה הסדירה, אנחנו נתנו להם סוג של נוקאוט, איזשהו שחמט כזה של דגו, איזשהו משהו באינטנסיביות של המשחק, זאת אומרת, גם כשהם שלטו בכדור, בסוף בסוף הם הגיעו למעט מאוד מצבים, ולא באמת הצליחו לסכן אותנו, והיינו הרבה יותר טובים, זה פשוט ככה. ולנצח אותם פעמיים בעונה הסדירה, זה משהו שפעם אחרונה שקרה, אני הייתי צריך לגלח את הראש בתדירות של פעם בחודשיים, ועכשיו זה כל שלושה ימים. אז זה באמת משהו אחר, והחלק השני של העונה מאוד לא צפוי.
רגע, עונה פעמיים, לא ניצח אותם פעמיים?
לא פעמיים בעונה הסדירה.
בעונה הסדירה, סליחה.
ניצח אותם בבית.
גם לא בבית שלהם, לא בבלומפילד.
כן, ולא בבלומפילד, כן, מה שבחר לא עשה. אז נראה איזה עוד קלפים יש פה בשרוול, אני חושב שההתמודדויות האלה יהיו מאוד מאוד מעניינות, לפחות בתחושה שלי, החומר האנושי במכבי הוא לא כזה שיזרוק את המגבת לפני שבאמת לא יהיה סיכוי תיאורטי.
אני אגיד לכם ככה.
אז מתן, בבקשה.
אני אגיד לכם ככה. בעונה 94-5, ניצחנו את מכבי תל אביב בבלומפילד, זה היה 3-0 עם המבולה של רביבו, או ברמת גן, בבלומפילד.
ברמת גן
3-0 בהצגה, הורדנו אם אני זוכר נכון את הפער ל-5, הם היו 8 מעלינו, אפילו ערב המשחק, אפילו אני חושב הפועל פתח תקווה היו מקום שני, היה להם את הריקוד המכונה אז, וצימקנו ל-5 הפרש, כשזה לא היה בית עליון, אם אני זוכר נכון זה היה עונה של 30 מחזורים, 16, הליגה גדלה מ-93-4 של 3 סיבובים של 13 מחזורים לשני סיבובים של 15 מחזורים, כלומר אחרי 5 הפרש שאנחנו גם משהו כזה פחות לדעתי מ-10 מחזורים לסיום, כשאנחנו לא פוגשים אותם בכלל, זאת אומרת אנחנו צריכים שהם יפלו מול האחרות, אין לנו אפשרות להפיל אותם, וזה לא שזה בית עליון שהם פוגשים כל הזמן רק את הקבוצות החזקות, אלא הם גם לא מעט מפגשים עם קבוצות יותר חלשות. ובכל זאת אז הייתה אמונה גדולה של זה שלנו, אנחנו לגמרי זה שלנו, כי אנחנו היינו במומנטום החיובי והם במומנטום השלילי, וזה מאוד מאוד משפיע, לפעמים יותר מעוד נקודה או 2. ופה זה הפוך. הם עכשיו במומנטום החיובי, ואנחנו במומנטום השלילי. ומאוד קשה להפוך את המגמה הזו בבית עליון,
איך אפשר לקרוא ל-6-1 או מומנטום חיובי? אני רק רוצה לוודא.
משנה, בליגה.
וגם יש במפר של ההפסקת נבחרת הזאת, שקצת מנקה את זה לדעת.
בליגה הם מנצחים בכל המחזורים האחרונים, הגדילו את הפער.
ניצחו את הפועל חיפה.
מה זה?
הם באו אחרי ה-6-1 הזה וניצחו את הפועל חיפה. הם העיפו את ה...
ידעו לקחת, הם לא שיחקו טוב בטדי, והם ידעו לקחת, ומול הפועל חיפה והם ידעו לקחת, וזה מה שחשוב, הם משיגים את הניצחונות, והם הגדילו את הפער ל-7, אפילו אם נגיד שזה יצטמצם ל-6 הפרש, זה אמנם משמעותי הבדל בין 6-7, אבל מומנטום הוא מאוד חזק לטובתם, אני חושב שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות עליהם סוויפ, אני לא רואה את זה קורה, לא במצבנו, בטח אם אנחנו אומרים ש... החלוץ, מי שלא יהיה מביניהם, יחזור רק למשחק הזה אחרי שהוא לא שיחק תקופה, ואנחנו מאוד תלויים בזה, וג'אבר שרק עכשיו אמור לחזור לעניינים, ואין מתי, ואנחנו שוב קבוצה יפה, שטיפה אלינו לנשום, ואנחנו שוב חוזרים לעומס, של ריינה גביע מכבי תל אביב, שוב 3 משחקים, פעם זה יהיה 9 ימים, אז אני מאוד לא אופטימי, לא מבחינת המומנטום, לא מבחינת המצב של הקבוצה, העייפות, הפציעות, זו תחושתי, אני מודה שגם לא האמנתי שנחזור מ-10, אבל אני חושב שהנסיבות מאוד שונות, בכל מקרה, זה חייב להתחיל מנצח את רי, וזה הם בכלל לא נדע.
אני, אז קח אותך, עמית, 4 שנים אחורה, הפעם הקודמת שהגענו לפלייאוף במקום שני, עונה של הקורונה, הפלייאוף התחיל במשחק מול הפועל תל אביב, היינו שלושתנו ביחד, משחק אולי אחד הכי גרועים של מכבי שאני זוכר מזה הרבה מאוד זמן, אני חושב, מתן, אולי אתה זוכר, היתרון שמכבי תל אביב הגיעו איתו היה 6 נקודות לפלייאוף.
6 בדיוק, 2 המשחקים ראש בראש. על 2 המשחקים ראש הם לקחו איתנו.
נכון.
עלינו קישור של אופי ארד ומקסים פלקוצ'נקו.
בדיוק, 19-20 ליטל. אז היה 6 הפרש, והגענו לפלייאוף, למשחק הראשון מול הפועל תל אביב של קלינגר. לא, הפועל חיפה של קלינגר או הפועל תל אביב, אני כבר לא זוכר. אחד הם בריר, אחד דורי לוי.
הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, אבל לא הייתי במשחק דרך אגב. זכור לי שאני רואה אותו בבית.
אז אני לא יודע, אני זוכר שהייתי במשחק ההוא, ופשוט חרבנו אותו. זה היה אחרי הפגרה לדעתי של הקורונה, וחזרנו לפלי אוף, באמצע הקיץ, כאילו משהו מאוד מוזר, ביוני אולי המשחק הזה היה, אבל אני לא יודע, הכל שם היה מוזר. הפסדנו אותו, וגמרנו את העונה. זאת אומרת, ברגע שהפסדנו את המשחק הזה, העונה כבר נגמרה, וכל השאר כבר לא היה רלוונטי. עכשיו, מה שמתן אמר מאוד נכון, אם אנחנו מנצחים את ריינה, ומגיעים למשחק הכי חשוב העונה, אוטו מבלומפילד, ומצליחים איכשהו, לא יודע איך, לנצח אותו, אז המומנטום מתהפך לחלוטין, ואז אני אגיד לך, וואלה, שמע, אני הרבה יותר אופטימי, אבל השבוע הראשון של הפגרה, בין ריינה ומכבי תל אביב, זה כאילו, זה העונה שלך, ויש לך את הגביע באמצע, שאם אותו אתה לא מצליח, אתה גם לא...
זה בדיוק העניין, הגביע פה, זה מאוד מוקש, ואני אסביר, אנחנו גם ניגע בזה לקראת הגביע. אם היינו נגיד, שתי נקודות הפרש מכבי תל אביב. הייתי אומר לך לגביע לא מעניין. תעלה הרכב שני, יש לך בלומפילד, ששם אפילו אם אתה מסיים טקו, אתה עוד צריך לחזור אליך, ושניצחון כאילו, ואתה מקום ראשון, בהנחה שאתה והם תצבור את הנקודות, למרות שזה כמובן לא תמיד קורה, אבל ברמה עקרונית. והיה לי מאוד ברור איפה אני מקם פה את סדר העדיפויות. ועכשיו, לא רק שהגביע הוא תואר, הוא מפעל אירופאי יותר בכיר, ואני אומר לך, שבתור אחד שמקדש את האליפות בצורה משמעותית יותר מהליגה, אם אנחנו באים למשחק הגביה, 6 הפרש. אם אתה בא 9, אין בכלל שאלה, נכון? זה ברור שאתה מתעדף גביה. אם אתה בא 3, נגיד אנחנו ניצחנו מקלתי ומפסידו והחזירו לנקודה, לא אומרים שזה יקרה, נגיד, לדעתי אין שאלה, אתה מתעדף ליגה. מה קורה עם 6 הפרש? זה שאלה? איזה הרכב אני עולה בהרכב הכי חזק, כשאני יודע שיש לי יום שני בלומפילד, וזה יכול, ואני גם ככה חסר פצוע, להטיש את הסגל? מצד שני, אני עולה הרכב שני, מסתכן בהדחה, כשיכול להיות שבמופלד נגמרת לי העונה, ואפילו, ואז הפסדתי הכל? מה זה? אני באמת לא מקנה בדגו פה, זה אחד, קודם כל בוא נצח את רין, אבל אחרי זה הולך להיות לו, אם נעשה זה, מאוד מורכב לקראת המשחק הזה.
מהיכרות עם דגו, יעלה מרכבי חזק שהוא בכל המשחקים, זה מה שלמדנו עליו העונה, זה לא כך משנה מה אנחנו נגיד, אבל, תשמע,
הוא עושה, הוא עושה, גם גנט, גנט המשחק בית בבודפשט, הוא עלה עם מרכב...
לסובוי ופוטגורנו וגרשון וקנדיל.
הרגישו, הוא התחיל עם זה, ואז לקראת הסוף הוא כבר אמר, אני לא לוקח יותר סיכונים.
נשארו לו פחות ופחות כלים לדעתי.
לא, אבל זה היה שני משחקים.
נכון, זה היה שני משחקים, אבל מה, הוא בנה על הניצחון בגנט, וכאילו להעביר את ההכרעה.
בטח, כמו תקומה על הניצחון בברן, 0-0 בבית, נלך את ברן, נצח אותם, לא? תודה רבה.
גם היינו קרובים לנצח בפירנצה.
צודק.
חד משמעית היינו קרובים לנצח בפירנצה.
לא, כל שקעת 25 אנחנו פנדלים עולים, ברור לך, לא?
בדוק. אני מכורה לפסימיות של מתן, אין מה לעשות, זה מחזיר אותי לקרקע כל פרק מחדש, אבל אני כן חושבת שאנחנו ניקח את האליפות, אולי בגלל שאני חייבת את האליפות הזה לעצמי, אבל כן, אני חושבת שעוד יש לנו את הסיכוי, זה בהחלט תלוי בריינה ובמשחק הזה, אבל מרגיש לי שאם באמת יחזרו לפחות עוד שניים הפצועים שלנו, אני לא צריכה את כולם, אבל עוד שניים מהרשימה הענקית הזו, אז אנחנו יכולים איכשהו ככה להפתיע. אבל שוב, זה ממש ממש תלוי באיך הוא יעלה, ואם הוא יעלה כל הזמן עם הרכב חזק, אז אני לא יודעת איך אנחנו נצליח לסיים. הלשון תהיה בחוץ כך או כך, אבל נקווה שגם עם צלחת ביד.
טוב, בואו נעשה קצת בחירות. מתן, אתה ראשון. בוא תן לנו ככה את השניים שלושה משחקים הכי הכי בולטים מבחינתך, חשובים, מרגשים, שתיקח איתך לעונות הבאות, למרות שאתה כמובן לוקח כל אחד מהמשחקים לעונות הבאות, ומזכיר לנו אותם גם אחרי עשור.
באמת, אמרתי, הניצחון בנתניה, וגם מאז המלחמה, הכל הרבה פחות מרגש, אבל הניצחון בבלומפילד, אחרי הרבה מאוד, אחרי שמ-2016 לא ניצחנו אותם בחוץ, כשאני באתי עוד למשחק על מדים, אז היה הניצחון באמת מרשים מאוד, וגם היינו טובים מהם, אז הניצחון על נתניה שאמרתי, זה השני, והשלישי, אוף, לא יודע, סיווחת אותי, אני אשאר עם שניים.
סבבה, אז בבקשה, ליטל. תני לנו מה מתן שכח בדרך.
אני על מיות ומדברת בכל זאת, סליחה. נראה לי באמת, כמו שאמרתי, קודם כל המשחק שככה בשבילי הרגע מרגש המכונן היה מול המושבה, אבל המשחק המרגש ביותר היה המשחק האחרון של שרי, כאילו אין מה לעשות באשדוד, הרגיש לא רק חגיגת כדורגל, אלא גם פרידה בלתי אפשרית, אני לא יודעת, כאילו לא החלתי את זה, ובכל זאת, עם כל הבכי, כל המשחק, גם מאוד התרגשתי, וחבל שלא נתן איזה גול פרידה, אבל בסדר. עוד משחק זה כמובן מכבי תל אביב, כאילו, שני הניצחונות העונה היו נפלאים ומרגשים. משחק מאכזב, אם אנחנו גם אותם סופרים, אני חושבת שזה הפועל תל אביב, אבל ברור שהדרבי, קודם כל, אבל ה-0-0 נגד הפועל תל אביב פעמיים היה לי מאוד תסכל. אני יודעת שזה הפועל תל אביב ושזה תמיד מוקש, אבל וואלה, היינו צריכים לקחת את שני המשחקים האלה, זה נקודות שהרגשתי שהכי הפסדנו והכי כאילו באתנו בדלי שם, והם הכעיסו אותי אפילו. זהו בערך.
יפה, טוב, אני אשאיר את עצמי בקבוצת סיכון שלא יישאר לי עוד זיכרונות להעלות, וייתן לאופר לפניי.
תראה, אז מכבי תל אביב בלומפילד ברור, כי זה היסטורי וזה, אבל אני אקח עוד שני משחקים שאני אזכור, לראות את רפאלוב כובש לצפוני, גם אם זה דרבי בלי קהל, זה אין לי די, ישבתי ליד אשתי המשחק הזה, אני חושבתי לה, את לא מבינה, אני ראיתי אותו מפקיע בדרבים, כשהייתי, כאילו לפני שהכרתי אותך, כאילו, את לא...
כן, זה כאילו הצד השני של זה ששרי לא הבקיע במשחקי פרידה שלו, למרות שכולם נורא נורא חיכו ורצו, אז הצד השני של זה, זה זה שליאור בדרבי צמד בקטע של I'm back.
כן.
ממש, כשאמרת על הבת זוג, רק תדע שגם הבת זוג שלי שישבה לידי לא הבינה מה קורה לי ואיך אני מתפרקת ככה, ואמרתי, אז זה הבן אדם שעיצב את האישיות שלי, כאילו צריכה לסוכנים שעיצבו את האישיות שלי, זה לא...
רק בכדורגל, אז אני ועמית עשינו פרק על האם עשית אותו דבר מגיל שהיית ילד עד עכשיו, ואז היא אומרת לו, לא, אני רצה דברים אחרים, אני התבגרתי, לא, הוא יפה לו קובד בדרבי, זה מה שאני רוצה. אבל אם אני צריך לקחת משחק כאילו שבאמת היה מדהים בעיניי, לא הייתי בו, ובדרך כלל אני לוקח סגר שאני אגיד, אבל המחצה הראשונה מול אשדוד היה כאילו התפוצצות משוגעת של כדורגל, כאילו, אוקיי, לא הייתה יריבה באמת, אבל זה היה משהו שלא רואים כל יום, 5-0 המחצית, זה משהו שהזכיר לי את הקבוצות של אלי כהן, שעלו שתפו את המגרש, ה-7-0 הוא על בראשון לציון, משחקים כאלה, זה הרגיש משהו של פעם. זאת אומרת, כל העונה הזו באיזשהו מקום מקצת עונה של פעם, והיו עוד משחקים שאני יכול, אבל עמית.
טוב, אז בכל זאת השארתם לי משהו, ואני אזכיר לכם שאת באר שבע בבית, ניצחנו 1-0, מגול עמוק עמוק בתוספת הזמן, שהיה אולי אחת הפעולות הראשונות של רפאלוב כמשפיעות ומכריעות בעונה הזאת, אולי אפילו משהו שסימן את התקופה שלו בעונה הסדירה, כי היו פה כל מיני תקופות כאלה, כן? היו השבועות של פיירו, היו השבועות של חג'אג', היו השבועות של חלילה, והיו גם השבועות של רפאלוב, שפתאום הוא בישל וכבש אחד אחרי השני, אז שם היה הבישול שלו לדין דוד עמוק בתוספת הזמן, שהוא עלה כמחליף בכלל, אז זה עוד רגע שלדעתי אנחנו נזכור מהעונה הזאת, ואחרי שנגענו ברגעים המשמחים, וכבר קצת נגענו ברגעים המאכזבים, אז אולי את השערים שתזכרו מהעונה הזאת, לפחות עד סוף הפגרה. אז בוא, אופר, הפעם אתה תתחיל.
אוקיי, אז אני רק רוצה חוף קטן, המשחק הכי מאכזב אגב שמבחינתי עונה היה משחק, שם דרבי בצד, כי אנחנו לא מדברים על דרבים, ההפסד להפועל באר שבע, כי זה היה שלנו, זה היה שלנו ופשוט, אבל שם את זה בצד, הגולים, אני אעשה רשימה, אחרי שאני גם צפיתי בווידאו שלך, של 10 גולים שבכל עונה רגילה היו כנראה גולים, ומנסי לבחור מה הטופ 3 שלי, אז הגול של רפאלוב בדרבי זה מספר 3, הביתה חושבת היפהפייה הזאת, הגול השני, שוב, זה רק ליגה, כן? אני אקח משהו מפתיע, השער הרביעי של מכבי מול אשדוד, שמעתי לקודם, טק, 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 אבל הגול מספר 1, שזה היה מאוד מאוד קשה, זה הגול של חלילי מול נתניה, כאילו הדאבל פאס, על כל המגרש עם קורנו, ואז הביתה הזאת, ישבתי המשחק הזה, המשחק היחיד, שמכבי ערכה השנה, שישבתי ביציע עיתונאים לדעתי, וראית את הגול כאילו ממש מתחתה, אתם יודעים איך נראה את זה, אז כאילו, הוא פשוט שחרר את הביתה הזאת משום מקום, וזה היה, אני חושב שכולם תפסו את הראש ואמרו, מאיפה זה הגיע? זה מין גול כזה של, גם הבנייה שלו הייתה מושלמת, וגם הגול עצמו היה מושלם, מבחינת טכניקה, ובאמת, וגם האירוע עם משחק האחרון של שרי, אז כאילו הכל ביחד, זה היה הגול, הגול מבחינתי על עכשיו העונה.
אחלה טופ 3. מה עוד מתקרב לפודיום מבחינתך, ליטל?
אני חושבת שכל 12 השערים של חלילי צריכים להיות פה באחד, גם מול ביתר, מול נתניה, מול פיורנטינה, שזה בעיניי הגול שלוקח מקום ראשון, זה הגול בעיניי. פשוט, באמת, כל פעם שחלילי נוגע בכדור, זה כל כך מרגש. אני כתבתי רק גולים של חלילי פה בדירוג הזה, אני מודה. למרות שגם גוני נאור. חייבים לתת לו
כן,
את
זה. כן, אז גוני באמת, גם אני רשמתי לעצמי, כי גם גול יפה, וגם אני חושב שהעובדה שזה הוא שעשה את זה, זה גם ככה מוסיף לזה עוד ייחודיות, ונזכיר עוד שני שערים שנכבשו בביתות חופשיות ישירות, אחד זה שרי באלוף האלופים, שהיה שער השוויון, ואחר כך גם היה שער של ליאור מול חדרה, לא רק בדרבי, אלא שער שני שהוא כבש בביתה חופשית, שזה מין נשק כזה, שברגע שאתה אומר פעם ראשון, פעם אחת, אז אתה אומר אוקיי, אבל ברגע ששחקן עושה את זה פעמיים, אז אתה אומר אוקיי, יש פה כבר איום, וזה משמעותי, וזה ממש כלי חשוב בארסנל, ואם שכחנו משהו, אז מתן אחרון חביבי, אז כאילו.
אני רק אגנוב לו כנראה, אבל הצ'יפ של פיירו שכחתי להגיד, צריך גם אותו.
אז רגע, לפני שמתן, אני אגיד, הגול הכי גדול שלנו העונה, זה הגול של פיירו בטדי, אבל לא נכבש. אז אנחנו לא יכולים, אבל הוא מת הגול הכי יפה, לדעתי. אז מתן.
אז הכי יפה זה גוני נגד מכבי פתח תקווה, והכי מרשים מבחינת הביצוע זה חלילי בטדי. זה בניגוד לנתניה, זה כדור של השוער, אין שום סיכוי לקחת, זה עם הרגל החלשה, בתנועה שהיא החוצה, כאילו התנועה שלו היא בניגוד, הביתה היא בניגוד לכיוון התנועה, זה רמת ביצוע מאוד מאוד גבוהה, ולעשות את זה עם הרגל החלשה, זה, אני לא זוכר מתי אני ראיתי פה שער, מזוב של מכבי, בליגה כזה, ששחקן עושה עם הרגל החלשה, שוב, זה לא רק לעמוד ולבעוט מאיפה שהוא בא, זה גם עם כל התנועה שהוא עשה את זה, ולאן בסופו של דבר הכדור הולך,
אפשר ברמת ביצוע מאוד
גבוהה. כן, יפה מאוד. טוב, אז מילות סיכום לחלק הזה של העונה הסדירה. אנחנו כמובן עוד נקליט לקראת חידוש הליגה, נדבר על ריינה, נדבר על הגביע מול נתניה, וכל מה שיבוא אחר כך, אבל עוד משהו שאתם רוצים להגיד על העונה הזאת, שבאמת היא לפחות שתי עונות, זה באמת מטורף. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שהעונה הקודמת מטורפת עם ליגת האלופות והפגרה שהייתה לטובת המונדיאל, אבל העונה הזאת הייתה משהו שאף אחד לא יכול היה להתכונן לאיך שהיא נראית ולאיך שהיא מרגישה, ויש דברים שקרו לפני 7-8-9 חודשים שנראים כמו היסטוריה רחוקה ומעולם אחר בכלל. מה התובנות שלכם מפה ואחורה או מפה וקדימה? קחו את זה.
לי יש שאלה אליכם יותר, כאילו. לא בדיוק שאלה, אבל אני הרגשתי שה-352 שהופך ל-433, או שככה מצליח לשנות את המערך, זה המערך שנרוץ איתו, ובסוף עברנו יותר ל-532, כזה פחות, יותר הגנתי, פחות שוחק כנראה את הסגל, אבל מה לדעתכם, כאילו המערך, אני כאילו בדרך כלל מקבלת מכם כמובן את המערכים הנכונים, אז אני מחזירה אליכם את השאלה הזו.
מתן, התכוונה אליך.
לדעתי זה פשוט תלוי נגד מי ואיזה אצטדיון. המערך של השחקנים שאני חושב שצריכים לפתוח בבלומפילד, זה לא אותו נגד מכבי תל אביב, זה לא מי שאני חושב שצריך לפתוח נגד ריינה בבית. זה גם, אם אני לוקח את הסגל ברמת העיקרון, אז מבחינתי כאילו נגיד חזיזה בשמאל. חזיזה שחקן ההתקפה שלי בשמאל. עכשיו אין לי את חזיזה, אז כן, נגיד, יש הבדל בין, או אם אני רוצה לפתוח עם צמד חלוצים במערך של קו 5, אז פירו ודוד. אבל זה לא קורה, כאילו הם בקושי, עד שהם קשירים ביחד, אז פירו מקבל אדום. אז במצב הנוכחי של הסגל אני אומר שאני צריך פשוט חכות לכל משחק, ובאמת שקשה להגיד משהו שהוא, זה לא שאנחנו עכשיו באים לקראת עונה, ואתה אומר יש לי סגל ואני בונה איזה משהו מתאים. זה החוסרים פה והעייפות פשוט מכתיבים דברים אחרים, אז אני לא יודע לענות על זה.
אז אני אצטרך להזין לכל הפרקים, אתה אומר.
אני מאוד מסכים עם מתן, אנחנו גם ראינו שמה שעבד פנטסטי באשדוד, במשחקים אחרים עם אולי הבדל של שחקן אחד אפילו לא בטוח, במשחקים אחרים זה היה נראה תקוע ולא עובד, וזה גם הרבה באמת העניין של העייפות ואיך קבוצה מצליחה לעמוד מולנו. באשדוד כמובן גם היה להם הרחקה ולנו שער מוקדם והכל, אז זה קשה ולא משהו שאפשר אולי להשיב עליו באופן מלא. טוב, מעניין מאוד איך החלק הבא של העונה ייראה.
אני רוצה, אתה שאלת איזה מין תובנה כללית, אז אני חושב שאמרת משהו נורא מעניין, שדברים שקרו לפני הרבה זמן במונחים של מה שאנחנו רואים, בגלל שהעונה הייתה כל כך אינטנסיבית, אנחנו כבר לא מייחסים להם, אתה יודע, אני מנסה להיזכר בדיונים שלנו כאן, על דברים חשובים או קריטיים שקרו, אתה יודע, אני אקח משהו אחד, שהיה מאוד מאוד בכותרות, וכולם דיברו עליו במשך שבועות, ברבים, פרשת השלט, אוקיי? אני אקח אותו דוגמה, לא באמת בתור מה שקרה, זה היה נראה כאילו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כותרות בעיתונים, בן גביר מסביר שצריך לקחת לסונגרן טייזר, כאילו, אחרי המלחמה, ש-1400 איש נהרגו, ואני אומר לעצמי, קודם כל זה רק כדורגל, וזה רק שחקני כדורגל, ואנשים עושים טעויות וקורים דברים, כאילו, ואנחנו מתייחסים לזה בצורה כל כך, לא אנחנו, כי אנחנו יחסית, אני חושב, הסקט די רגוע, ולא באמת נוטה לפומפוזיות ולסנסציוניות, אבל בכלל, כאילו, אני חושב שאם יש משהו שהעונה עשתה, זה קצת יחזירה את כולנו למין פרופורציה של מה חשוב וכמה זמן צריך לתת ואיזשהו סבנות שאנחנו צריכים באופן כללי לתת דברים להתפתח, אוקיי? ואיך הם מתפתחים? אנחנו מדברים הרבה על חלילה היום. אמרת, מזל, יכול להיות שאנחנו היינו יושבים היום, דגו מפוטר כבר, חלילה לא משחק, אנחנו לא יודעים מה זה, הוא בכלל באיזה אפולה, ולא הולך לסן ג'יל שנה הבאה, והכל מאוד, מאוד כל כך גמיש ופריך ויכול להשתנות בכל שנייה, ואולי באמת הדבר שאני לוקח מהעונה הזאת, זה קודם כל שאני לא יודע יותר מדי, דברים איתי על מערכים, אני פעם כתבתי לכם בוואטסאפ, שהמערך שמכבי משחקת בו זה כולם עושים הכל, כי ככה זה היה נראה באיזה משחק, כולם יורדים להגנה, רפאלוב עומד בזה, שור בלם, ואז עולה להתקפה, היחיד שבועט, כאילו, מכבי באמת, דע, לא היה שחקן אחד שאתה יכול להגיד כל העונה גרר את מכבי איתו. גם אם חייל היה מאוד מאוד טוב, כל הזמן מישהו מצא את זה, מישהו לקח על עצמו את הקבוצה, והיה שבועות
שבועות. אפילו היה רצף ששון גולדברג פתאום התחיל לכבוש.
נכון, ושימיץ' נתן נגד סכנין ומישל, וכל מיני דברים. אז כאילו, קודם כל אנחנו לא יודעים יותר מדי, וטוב שמישהו אחר מתעסק בזה ולא אנחנו, והוא אחראי, לא אני, לא אתם. לא שאני מזלזל בכם, אבל כאילו עדיף. זה העבודה שלהם, וכאילו לקחת הכל טיפה יותר בנשימה. שתי עונות, אם הייתי בטוח שהעונה נגמרה כבר ב-10 הפרש ושאלת אותי, והנה היינו מקום ראשון ועכשיו אנחנו מינוס 7, זה אתה יודע, החיים הם כמו גלגל ענק, גלי אתר בת 70, אז כאילו אנחנו לא יודעים כלום, ובאמת התובנה שאני לוקח איתי זה שאני לא יודע, ולתת לזה לקרות, וגם אם אני בטוח ב-100% שמשהו הולך לקרות, זה כאילו וואלה, אני לא באמת יודע עדיין. יכול להיות שצריך רוטציה, זה אני בטוח. אבל
בלי פוליטיקה.
בלי פוליטיקה, כן. אני, זה רוטציה בכל מקום אחר.
אני, הנקודה שלי זה על טעות שאני כאילו, לא, אמרתי, דיברתי על זה, והרבה, אני לא חושב שהרבה זמן טעיתי ככה בצורה כל כך חיצונית. אני חשבתי שפוטגורנו יהיה סופת הוריקן לעונה הזאת. חשבתי שהוא יבוא והתרסק עליה ברמה של, באמת אמנתי שהוא הולך להיות שחקן הרכב משמעותי, שכאילו הגנות רועדות מפניו, זה הגיע למצב של אם הוא נכנס ונותן ככה כמה דקות טובות נגד הפועל תל אביב, איזה מחצית טובה נגד גנט, אז אנחנו אומרים וואו יופי, אבל זה ממש ממש לא מה שאני ציפיתי, ממש לא מה שאני חשבתי, אני לא מאשים אף אחד, כן? שלא יהיה ספק, אני לא בא בתלונות, אני אומר שאני פשוט טעיתי כשחשבתי שזה יהיה ככה, אז לא חוכמה להגיד רק אחרי זה, הנה אמרתי לכם על דברים שאני צודק, הנה אמרתי לכם וטעיתי.
יפה. אוקיי, אז אני אגיד, אולי אני אמשוך את מה שאתה אמרת על סוף, ואני אגיד על דגו. היו הרבה הרמות גבה, גם אצלנו, גם טקסטים שאני כתבתי ושלחתי בלי להפיץ ברבים יותר מדי, אבל על עד כמה באמת האימור הזה הוא נכון, ואני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד שלא היה פה אלמנט של הימור בבחירה של אלברמן, למרות שמבחינתו זו כנראה הייתה הערכה מושכלת שדגו האיש הנכון במקום הנכון, אני לא בטוח שהוא חשב שזה עד כדי כך יכול להצליח בעונה הראשונה, ואולי דווקא עכשיו כשנגמרה העונה הסדירה עם טעם קצת חמוץ ועם שני מחזורים אחרונים שפחות הצלחנו בהם, והפלייאוף נראה קצת חסר סיכוי, אבל העובדה שאנחנו עדיין מאמינים, והעובדה שאנחנו בשני הפרקים לוקחים מהעונה הזאת כל כך הרבה זיכרונות, וחלקם הגדול מאוד טובים, קודם כל באמת לזכותו, ולזכות מי שבחר בו, וגם אני מצטרף לכל אלה שלא מתהפכים אולי כמו סטייקים כל מחזור או שניים, אבל חייב להגיד, וואלה, מסי, הפתעת אותי בגדול, עשית את זה, נתת לנו שפע של רגעים, ובסוף זה מה שאנחנו רוצים מהכדורגל שלנו, לא רק תארים, אלא גם הרבה הרבה זיכרונות וחוויות שאפשר לחזור ולהתרפק עליהם. אז יאללה, יש לך עוד 13 משחקים לנצח ולהיות הכי גדול מכולם. תודה רבה חברים, ירוק עולה.
תודה, ביי ביי.
ירוק עולה, תודה.
ביי ביי, תודה רבה.
הבאים לעוד פינה של עולים עם הנוער. היום בפינה מספר 13 נסכם את ההפסד של מכבי לקריית שמונה, את הניצחון על בני יהודה, ונעשה פוקוס על איסה פיסת, בלם וקפטן הקבוצה. בואו נתחיל. אז המשחק נגד קריית שמונה בבית, בו פתחו גרייס בשער, גטאצ'ו על כל קו ימין, איסה צפרונוביץ' ולנס הבלמים, דיסטלפלד, ארזי ולוי בקישור, חלילי על כל קו שמאל, שיבלי בקישור מצד ימין, בואחה חלוץ ודען בחוד. איסת כאמור חוזר למרכז הגנה אחרי פציעה ארוכה, רזי חוזר לעמדת ה-6, ירין לוי לעמדת ה-10. מלבד זאת הרכב ומערך הרגילים של מכבי, כבר בדקה השנייה קריית שמונה עלתה ליתרון 1-0, ולאחר מכן עוד כמה הזדמנויות טובות למכבי. כדור עומק של הרזי שמצטיין במסירות עומק, אנחנו נדבר על זה, נדבר על הרזי באחת הפינות הקרובות. כדור עומק לדיסטלפלד שהגיע מול השוער לבד, אך השוער הקדים אותו. מצב נוסף של מכבי הגיע מכיוונו של שיבלי שבעט לידיים של השוער מזווית לא קלה. עוד מצב מחיתוך פנימה של חלילי מאגף שמאל לאמצע וביתה בימין סמוך לקורה. דקה 28 כמעט השוויון עם ההזדמנות הכי טובה של מכבי במחצית. שיבלי שלח נהדר את דען באגף, שהוציא רוחב על פי השער, הכדור טייל על הקו, וכמעט נכנס פנימה מנגיעה של שחקן של קריית שמונה. דווקא אחרי החלקים הטובים של מכבי במשחק, בדקה 33, קריית שמונה עלתה ל-2-0, מאותו שחקן, אנדרגה בתלמק, מהלך דומה מאוד שבוצע בפעם הרביעית במחצית, דריבל מצד ימין של ההגנה של מכבי, וביתה לרחוק, ושער. דקה 36, נוסמה מחליט לעשות חילופים מוקדמים, מנסה לשנות קצת את פני הדברים, מכניס את אלעד אמיר במקום דן ספרונוביץ' ואיתה יהוד במקום עמית הרזי. מכבי ניסתה יותר מדי במחצית הזו לתקוף דרך האמצע, צפוף ופחות דרך האגפים, כשחלילי וקטשו במשחק פחות טוב שלהם, גם ענת הכדור לא הייתה מספיק טובה, עם יותר מדי נגיעות בכדור, ששחקני הקישור ואיטיות. אז המחצית הסתיימה ב-2-0 לקריית שמונה, סך הכל יתרון מוצדק, אם כי גם מכבי לטעמי לפחות הייתה שווה שער. עם פתיחת המחצית השנייה, עומר דן במתפרצת מסר כדור טוב לחלילי הפנוי, שבעט סמוך לקורה. בדקה ה-51 דן חטף כדור בשליש האחרון והגיע למצב מול השוער, אך בעט חזק לרשת החיצונית. בנטלמק, כובש שני השערים לקריית שמונה, המשיך בעצמו להגיע לרוב המצבים שלה, במהלכים דומים מאוד, כפי שקרו במחצית הראשונה, ובאופן כללי, שחקן די מעניין, עם דריבל לא רע ושליטה טובה בכדור, כבש עד כה 5 שערים בליגה, שחקן ישראלי שעבר לקריית שמונה מחדרה, ובעיניי שווה לשים לב אליו ולהתפתחות שלו. בדקה 58, עוד הזדמנות טובה למכבי, כשחלילי עם דריבל מצוין באגף, עד הקו, הוציא רוחב החוצה ליאבלו, שהחמיץ מול השוער. בדקה 62 נכנסו יאלי מלכה ודניאל דרזי במקומם של דיסטלפלד ושיבלי, ובדקה 78 חילוף אחרון במכבי חיפה, נתנאל טסמה נכנס במקום יאבלו. בדקה 87 השתחררו טובה וביתה מ-16 מטר של דען שנעטבה לקרן על ידי השוער, ובדקה 95 ואחרונה במשחק מכבי הצליחה לצמק עם שער בנגיחה של עומר דען מהגבהה של חלילי. לסיכום, הפסד מוצדק של מכבי במשחק יחסית חלש של הרבה משחקני הקבוצה, אבל גם ברמה הקבוצתית. נוסבאום אמר בסיום המשחק, פה קרדיט לאתר של מכבי, תקופות לא טובות ומומנטומים לא טובים, אנחנו יודעים שצריך לעשות הכל כדי לעצור את זה כמה שיותר מהר, לצערי זו גם תקופה של חוסר ביטחון, שבה אנחנו לא נכנסים טוב למשחק, ומקבלים גול בדקה השלישית, אז זה עוד יותר פוגע בביטחון. כרגע אנחנו בתקופה שקשה לשחקנים להרים את עצמם, אבל אנחנו נעבוד בעיקר על הביטחון ונחזור להיות הקבוצה שהיינו. אז המשחק נגד בני יהודה בבית לא שודר, ולכן לא יכלתי לצפות בו במלואו. אז אני רק נזכיר גם פה קרדיט לאתר של מכבי, מה הדברים העיקריים שקרו במשחק. הרכב של מכבי, גרייס בשער, גטאצ'ו, איסת, אמיר, לנץ, שעבן, אהוד, לוי, חלילי, שיבלי ודען. ביחס למשחק קודם, שעבן ואהוד פתחו במקומם של ארזי ודיסטלפלד. בדקה 49 בני יהודה עלתה ליתרון של 1-0, בדקה 58 עומר דען נשווה ל-1-1, דען עם שערו ה-19 עונה בליגה, בדקה 60 מהפך תומר לנץ עם שער בחורה בליגה, עושה 2-1, ובדקה 87 חלילי סוגר את הסיפור עם השלישי של מכבי 3-1. אז היום אנחנו נעשה פוקוס על איסאב איסת, איסת בן 19, מספר 4 בקבוצה, משחק במכבי בערך מגיל 7, הכינוי שלו זה ליס, קיצור של איסאב, כמו שאתם מבינים, הוא חבר מאוד קרוב של שיבלי וחלילי הבוגרים, אלה שמשחקים באפול פתח תקווה ובמכבי חיפה, הבוגרת. הוא משחק לרוב כבלה מרכזי בשלישיית בלמים, עם רגל שמאל חזקה, לאיסת יש משחק גובה מצוין, גם ניטור מצוין וגם משחק ראש מעולה, שנותנים לו גם יתרון בגדול בנייחים בהגנה וגם בהתקפה. הוא מאוד חזק יחסית לליגה לפחות, לליגת העל, לנוער, אבל הוא לא נראה שהוא מהיר במיוחד. לי הוא מזכיר באופן אישי את חבשי בסגנון ובתכונות שלו, מצד אחד הוא חזק, מצד שני הוא איטי, יש לו מסירות ארוכות לא רעות בכלל והוא יודע לשבור לחץ בדריבל, אבל האיטיות שלו הופכת את הדריבלים לפעמים למסוכנים, כשלא פעם הוא הסתבך או סיבך את הקבוצה בעיבודים כשלא יכל לתקן את עצמו. איסאט הוא הקפטן הראשון של הקבוצה, כמו שציינו, מצפה מהצפייה במשחקים המלאים, נראה שיש לו גם מנהיגות על המגרש, מתבטאת בהכוונה של השחקנים ושפת גוף מולם. הוא משתייך גם לסגל שנבחרת ישראל הבוגר של אנדר 19 ושותף בחמישה משחקים עד כה. אז זהו, בשבת הקרובה מכבי, ב-30 השלישי שבת הקרובה מכבי תתארח בסכנין מול בני סכנין, ועד הפינה הבאה, בשורות טובות וירוק עולה.